חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני דוד פורר ואני היום השוטר הטוב. יותר משישראל שמרו על השבת, השבת שמרה על ישראל. אלה הדברים שאמר אחד העם, אחד מראשי הציונות המודרנית בארץ ישראל. כיום כבר אי אפשר לדבר על השבת, זה ישר הדיון נהיה פוליטי, סמוטריץ', גפני, גולדקנופ, בן גביר, אין דיון ענייני בשום דבר. גם לנו יהיה כאן אייטם אחר כך על שמירת השבת. אבל בינתיים אני אביא עוד כמה ציטוטים מתוך הדברים שאמרו ראשי הציונות, על חשיבות שמירת השבת, על המיוחדות של השבת, על האיחוד של השבת. למשל, המשורר הלאומי, חיים נחמן ביאליק, אמר, השבת היא היצירה הגונית ביותר של הרוח העברי, וכל הפוגע בה כפוגע בבבת העין של האומה. ארץ ישראל בלי שבת לא תיבנה אלא תחרב. בלי שבת אין צלם אלוקים וצלם אנוש בעולם. כן, אלה דברי ביאליק, המשורר הלאומי. גם ברל כצנלסון, מנהיג תנועת העבודה, דיבר הרבה בשבח השבת. השבת היא מעמודי התרבות העברית, בהישג הסוציאלי הראשון של האדם העובד בהיסטוריה האנושית. אנו נחדש את כל הזוהר של השבת. לנו יש צורך בשבת יותר מאשר למישהו אחר. נרים זאת על נס ונפנה על פי זה את החיים. כן, ברל כצנלסון, מנהיג תנועת העבודה. וכן הלאה וכן הלאה. הציטוטים האלה דרך אגב מובאים מפסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, שאותו כתב השופט אמירם רבינוביץ'. אז זו השבת. חבל שהיום כבר הכל פוליטי, ושאי אפשר להסתכל על השבת כמשהו טוב בפני עצמו. וכמו שאמר אחד העם, אין צורך להיות ציוני ומדגדג במצוות בשביל להכיר בערך השבת. מי שמרגיש בליבו קשר אמיתי עם חיי האומה בכל הדורות, הוא לא יוכל בשום אופן לצייר לו מציאות עם ישראל בלי שבת המלכה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני יריב אופנהיימר, ואני היום השוטר הרע. השבוע במפגש מקרי בכנסת עם השר סמוטריץ' שטיחו הורי התצפיתניות החטופות בעזה את המשפט המצמרר הבא. הן נאנסות כל יום. אולי יש לי נכד חמאסניק. המשפט הזה לא נאמר סתם. בישראל יש חשש כבד לשלומם הפיזי והנפשי של החיילות החטופות בעזה. המחשבה שנשים ישראליות עוברות גיהנום רק בשל היותן ישראליות, ושישראל לא מוכנה לשלם את מחיר שחרורן, היא בלתי נסבלת. לאחר כמעט 8 חודשי לחימה, נתניהו שוב בחר במלחמה ברפיח על פני החיילות בשבי. יש מתווה על השולחן, אבל נתניהו הצליח שוב לסכל עסקה, ומשום מה סולחים לו. הפרשה הזאת תישאר קטם בהיסטוריה של מדינת ישראל. האתוס נשבר. אפשר להשאיר עשרות אזרחים ישראלים, עשרות נשים ישראליות, רון הרדים, חיילים וחיילות שהופקרו בשביל לאוקטובר, אפשר להשאיר אותם מאחור.
עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם יריב אופנהיימר ועורך הדין דוד פורר.
שלום דוד.
היריב, אתה יודע מה ההבדל בין עדות בבית משפט או תצהיר לבין הדברים שאמרת עכשיו, לבין דברים ברדיו? ברדיו אתה יכול להגיד סתם, להמציא דברים לא נכונים, להגיד דברים לא נכונים, להגיד עובדות כאילו אין עובדות. יש עסקה על השולחן? באמת? העסקה סודית, רק אתה יודע אליה? הלוואי שהייתה עסקה, אין עסקה על השולחן, נתניהו לא יכשיל עסקה, ואתה סתם, האמירות האלה, אבל כן, ברדיו אתה יכול להגיד הכל ולהגיד כאילו זה עובדות. ו... אין אחריות לדברים.
אז בוא אני אומר לך, אני נוהג לבדוק את הדברים לפני שאני אומר, ואני אומר לך שיש עסקה על השולחן. חמאס ערב הכניסה לרפיח נתן תשובה חיובית. ישראל לא מעוניינת בעסקה הזאת. נתניהו לא מעוניין בעסקה הזאת, ולכן הוא סירב. אבל יש עסקה שחמאס מסכים לה. היא לא עסקה פשוטה. יש בה דרך אגב גם התאמות. בהתחלה למשל היה דיבור שיהיה וטו ישראלי על האסירים שנמצאים שישוחררו. עכשיו מדברים על כך שלא יהיה וטו, אבל חמאס למשל מוכן שהם יוגלו מכאן ולא יחזרו לא לגדה ולא לעזה. דברים מתנהלים. אני אומר לך, ואני אומר גם למאזינות ולמאזינים, יש עסקה על השולחן. אפשר להגיע לעסקה. יש אינטרס גם של הצד השני לעסקה. יש לה מחיר. המחיר הוא עצירת המלחמה, ויכול מאוד להיות שפחות או יותר גם סופה. וישראל לא ישראל, ראש ממשלת ישראל, לא מעוניין. הוא מעדיף ללכת ולהמשיך במלחמה, ולהמשיך במלחמה בלי שאנחנו יודעים לאן היא הולכת להגיע, ולוותר על החטופות והחטופים. זה היה כך מהיום הראשון, וזה נמשך גם עד היום. זאת המציאות, צריך להתמודד איתה ולהכיר בה, ולא להפריך אותה זה שקרים, זה שקרים וזה.
לא, אני שואל אותך, תראה עובדות, כי מה שאתה אומר, זה נשמע כמו תעמולת חמאס. זה מה שאתה אומר, אתה אומר עובדות. שהן לא נכונות, אתה מציג את זה כעובדות, ואני לא מכיר, אף אחד לא שמכיר את העובדות האלה חוץ ממך, אתה אומר שאתה מכיר ובדקת, אולי אתה יודע משהו סודי, אולי החמאס אמר לך, לא יודע, מאיפה אתה מביא את הדברים האלה, מאיפה האמירות האלה, אין עסקה על השולחן.
אין עסקה כי ישראל לא מעוניינת בעסקה הספציפית הזאת, ישראל מציעה עסקאות אחרות שחמאס לא מעוניין. יש עסקה שחמאס מעוניין, עכשיו יש שאלה אם אנחנו מעוניינים, אני לא...
איך אתה יודע מה חמאס מעוניין?
א', אני מדבר עם אנשים, וב',
איזה אנשים? מי יכול להגיד לך מה חמאס מעוניין?
רגע, וב', גם החמאס אומר את הדברים, הדברים נאמרו out loud,
out loud, בלינקן אמר, כל נציגי המדינות המובילות במערב אמרו מי שמכשיל את העסקה זה סנואר.
אבל מאז קרו דברים.
מאז לא הייתה שום עסקה על השולחן.
בוודאי שכן, ערב.
זה באמת חבל, ממש, זה נושא כל כך חשוב ונושא כל כך אהוב.
דוד, אני מבין שזה לא נוח לצד שלך, ואתם מנסים לנפנף.
לא יודע מה זה הצד שלך.
להתחום את עיני הציבור.
הצד שלי זה הצד היהודי הציוני שגם אתה שותף לו.
אני אומר לך.
זה שאתה פשוט מפיץ עובדות לא
נכונות. אני אומר לך שמהיום הראשון הייתה דילמה לישראל, מלחמה הראשונה, ועד היום יש אנשים בקבינט
שהצביעו נגד. אתה פשוט ממחיש את המציאות המדומה שבה חיים כל מיני אנשים.
זאת המציאות.
זה המצאות, זה פיקציה, וזה חבל, כי זה חיי אדם. ואתה...
בהחלט חיי אדם.
עכשיו, 17:00, עם יריב אופנהיימר ועורך הדין דוד פורר.
שלום לכם, נהגים, נהגות, מאזינות ומאזינים. כמעט סוף שבוע נעים, יש לכם עוד הרבה זמן בכבישים.
איך אתה יודע?
ככה לפחות אני רואה מהתחזית הצפויה, אולי דווקא להפך, אתה יודע.
רק נגיד למי שלא... אתה יודע שיש הרבה דרך זמן בדרכים או להפך?
רק נגיד... בכל מקרה ביום חמישי יש הרבה זמן בדרכים, יכול להיות שהיום יהיה גם יותר, מכיוון שהחל מעכשיו למעשה, והיילון נסגרים לתנועה בחלק הדרומי שלהם יותר, וצפויים... פקקים ברחבי גוש דן. מניסיון שלי אני יודע שכשיש מרתון תל אביב ושאנשים יודעים מראש, העיר חסומה, זה בדיוק הזמן הנכון להגיע לתל אביב לעשות קניות. הפעם לדעתי זה תופס את רוב הציבור בהפתעה, אני לא מכיר אנשים שיודעים על זה ולכן תכננו את יומם אחרת, אז יש סבירות שהפעם תחכו בפקק קצת יותר.
אבל מה אתה עושה? אתה עושה עכשיו מונולוג על זה שאולי יש פקקים ואולי אין?
אני מאחל למאזינות ולמאזינים נסיעה טובה
וסבלנות. נמצא איתנו על הקו יאקי אדמקר, כתב פוליטי וואלה. שלום יאקי.
אהלן, ערב טוב.
היי,
האם הכנסת מתפזרת?
כותרת של הערב בעצם.
כן, זה בעיקר כותרת. האקט הזה של המחנה הממלכתי, של בני גנץ למעשה, להגיש באמצעות חברת הכנסת פנינה תמנו שטה הצעת חוק לפיזור הכנסת, מלמדת על כוונותיו. כלומר, האולטימטום שהוא שחרר לאוויר העולם לפני כ-10 ימים, תקנו אותי אם אני טועה, אולטימטום שכנראה הולך להתממש, אבל... כי בעיקר לא התייחסו לדרישות שלו.
יקי, לפני שנדבר על הטווח הארוך, זה למעשה הצעת אי אמון, זאת אומרת, זה ממבנה של פיזור הכנסת, אבל בעצם חלק גדול מהממשלה, הנציגות משמעותית בממשלה של גנץ ואיזנקוט, מגישים הצעה לפיזור הכנסת, כלומר אי אמון בממשלה. אם נתניהו לא צריך לפטר אותם, עוד הערב.
אני חושב שזה כאילו, זה בדיוק הסיפור, מה שגנץ עושה כאן זה להיות עם וללכת בלי, כלומר, או שאתה חלק מהממשלה, או שאתה לא חלק מהממשלה. אני בעיקר חושב שההיגיון מאחורי זה שהוא רצה לבנות מהלך מול הציבור שלו כדי לנסות להסביר למה הוא פורש מהממשלה. ואת המהלך הזה הוא בנה בשלבים. פעם ראשונה מסיבת עיתונאים, ופעם השנייה נאום של גדי איזנקוט, ועכשיו איזשהו אקט הצהרתי של הצעת חוק לפיזור הכנסת, למרות שכרגע אין רוב לפיזור הכנסת, וזה בעיקר נועד להעביר איזשהו מסר שפנה בחוצה. ובאמצעות המסרים
זאת אומרת, תן לי להבין רגע יאקי, התחילה המלחמה, הוא אמר אני נרתם למען ישראל, נכנס לקבינט הביטחוני כי אנחנו במלחמה קשה. אנחנו עדיין במלחמה קשה, עכשיו הוא רוצה לנטוש את המערכה, לעזוב את התרומה לביטחון ישראל, לעזוב את ההנהגה של ישראל. זה מה שהוא אומר עכשיו בני גנץ?
תראה, אם אתה שואל אותי, אני לא מצליח להבין את המהלך הזה, בדיוק בגלל מה ששאלת. אני גם לא מצליח להבין, זאת אומרת, מה השתנה? הרי בסוף, אם נכנסת כי חשבת שחשוב להיות חלק מהממשלה כדי שההחלטות יתקבלו בקונצנזוס רחב, או כי חשבת שאתה גורם מאזן, אז אנחנו עדיין באמצע מלחמה.
אז תרשו לי לעזור לכם, אם אתם כל כך, לא שנייה, תרשו לי לעזור לכם. בני גנץ נכנס לממשלה מתוך רצון להשפיע. הוא אכן השפיע, והייתה עסקה ראשונה לשחרור חטופים. בני גנץ ואיזנקוט תקופה ארוכה מרגישים שהם אינם משפיעים בממשלה.
יש איזושהי החלטה שהתקבלה בניגוד לדעתו של בני גנץ. יש החלטה שהתקבלה בניגוד לדעתו של בני גנץ.
אני לא יודע, תשאל אותם. אבל
האם אתה יודע על איזושהי החלטה?
אני שמעתי אתמול את איזנקוט, והוא סיפר.
תענה את העובדות, יאקי, האם יש איזושהי החלטה בקבינט הביטחוני שהתקבלה בניגוד לדעתו של בני גנץ?
אני לא מכיר. אני חושב ש...
אז מה השטויות, מה זה האמירה הזאת שלא מצליחים להשפיע? אם אף החלטה לא התקבלה בניגוד לדעתו?
צריך לומר, once מתקבלות החלטות בקבינט המלחמה, זו החלטות שלרוב מתקבלות פה אחד. ואני גם שמעתי אתמול את הנאום של גדי איזנקוט, ולפני כן את הנאום של בני גנץ, ואני אומר למען השם, הרי האנשים האלה יושבים בצומת הכי מכריע היום במדינת ישראל, על גורלה הביטחוני של מדינה, על הגורל הביטחוני של מדינת ישראל. אז כשהם באים בטענות, הם באים בטענות ומפנים אותם אך ורק לנתניהו. אבל אתם ישבתם שם, אז
רגע, רגע, אני, טוב, זה כבר, תראו, אבל אני מעדיף לדבר איתך, יא, כי תחזית פוליטית ולא כך דעתנו. תחזית הפוליטית, אנחנו יודעים שכל הכנסות, כל הממשלות האחרונות הופלו בהצעת חוק לפיזור הכנסת. אתה אומר, אין כרגע 64. אנחנו יודעים,
61.
אין 61, יש 64. אנחנו יודעים כבר לפחות על בן אדם אחד או שניים בליכוד, שהם, בוא נאמר, הם לא מהגרעין הקשה של נתניהו. האם בכל זאת לא מן הנמנע שכבר נעשים מהלכים מאחורי הקלעים ושימצא הרוב הדרוש על מנת לקדם את ההצעה הזאת עד כדי קריאה שנייה או שלישית?
אני חושב שלא. אני כבר ככתב פוליטי שומע קרוב לחמש שנים את הסיפור הזה של כל מיני פקיעים בתוך הליכוד וחברי כנסת שפתאום יצוצו ויצביעו נגד הממשלה או נגד הקואליציה. נכון שאנחנו נמצאים באירוע שונה מאז השבעה באוקטובר, ונכון שיש חברי כנסת שמביאים חוסר סביות רצון מנתניהו בהתנהלות שלו בגיוס, או באופן ניהול המלחמה. אני כרגע, לפחות כפי שאני מכיר את המפה הפוליטית, אני לא חושב שזה יגיע עד למצב שחברי הכנסת האלה יצביעו בכנסת.
אבל זה גם לא מספיק. איך אמורים להגיע לרוב לפיזור הכנסת? זאת אומרת, צריכים להרוק מספר גדול של חברי כנסת מהקואליציה להצביע על פיזור הכנסת ביחד עם חברי הכנסת מהמפלגות הלא ציוניות.
חמישה במספר.
כן, ואז יחברו חמישה חברי כנסת מהליכוד ביחד עם ליברמן והרמטכ"לים לשעבר לחברי כנסת ממפלגות לא ציוניות כדי להפיל את הממשלה. למה אתה מפריע לי, יריב?
כי אתה גם הפרעת לי. אני לא מפחד ממך. ודבר שני, הניסיון כל הזמן לעשות דלגיטימציה לחברי הכנסת הערבים, כבר ממשלות נפלו גם כשהם הצביעו בעד זה וגם כשהם הצביעו נגד. אתה מנסה להתעלות פה בעניין הזה, וזה לא יעבוד לך. זה גם לא שאלה, זה דעה. אנחנו שואלים שאלות.
האם אתה רואה תרחיש שמפילים ממשלה זמן מלחמה עם קולות של חברי כנסת ממפלגות לא ציוניות, שהם הכל המכריע להפלת ממשלה, יאקי?
אני שוב חוזר ואומר, אני לא רואה תרחיש כרגע שמצליחים לפזר את הכנסת. בדרך כלל, גם כשהצביעו בעד פיזור כנסת, זה היה אחרי שהקואליציה פוררה את עצמה, או יותר נכון, נכשלה מבפנים. כשבאו מבית חברי כנסת או מפלגה, והחליטו שדי, נגמר העניין, צריך ללכת לבחירות, ואז הגיעו לאיזושהי הסכמה. אתם מכירים את התרחיש הזה, את הריטואל הקבוע הזה, שמגיעים להסכמה על תאריך כלשהו, יש ויכוחים, ואז מפזרים את הכנסת. בשלב הזה, הקואליציה המקורית, 64 מנדטים, לא רוצה ללכת לבחירות. לא חושבת שצריך ללכת לבחירות בתקופת מלחמה. גנץ, העובדה שהוא פורש מהממשלה, אני לא מקל ראש באירוע הזה. זה אירוע שהוא אירוע ציבורי מאוד מאוד משמעותי, כי אם עד עכשיו הממשלה הייתה לה את היכולת לקבל החלטות באופן ניהול המלחמה בקונצנזוס רחב, כך שגנץ, גם אם אהבנו את זה וגם אם לא אהבנו.
אנחנו חייבים לסיים, יאקי, תודה רבה. יאקי אדמקר, כתב פוליטי, אתר וואלה, תודה רבה.
פרסומת אחת ואנחנו חוזרים. שלום לאלוף במיל, חבר הכנסת אלעזר שטרן מיש עתיד, אלן.
אלן, שלום גם לכם.
אתה אופטימי? אתה חושב שיהיה רוב להצבעה לפיזור הכנסת?
אני חושב שצריך להגיע הכי מהר שאפשר, בהסכמה.
חושב אני יודע, האם אתה מעריך, האם יש לך יסוד להניח, אתה חבר כנסת, אתה בכל זאת מכיר, האם אתה רואה חברי כנסת מהקואליציה שיצביעו יחד איתכם לפיזור הכנסת? זאת שאלת השאלות.
אני אגיד ככה, אם הייתי רואה את זה קורה מחר בבוקר, אנחנו גם חתמנו על הצעה כזאת, לא הנחנו אותה עוד, יש זמן, לא חושב שצריך להיכנס פה למומחיות פוליטית, אבל יש פערים כמה אתה יכול להניח כל כמה זמן בין הצבעה להצבעה, אתה לא יכול להגיד כל שבוע הצבעה לפיזור הכנסת. ולכן אני חושב שהם מניחים או עושים חתימות, מתי יגישו את זה אני לא יודע, הם מגישים את זה היום. תשאלו את השאלות המחנה הממלכתי. אני חושב שצריך להקדים את הבחירות, ואני חושב שצריך להגיע לזה בהסכמה, ואני גם מאמין שאפשר להגיע לזה בהסכמה.
אתה חושב שבני גנץ ואיזנקוט טעו כשהם נכנסו לקואליציה, ואתם צדקתם שנשארתם בחוץ?
לא, אני לא חושב שהם טעו.
ואתם טעיתם כשאתם לא נכנסתם? אולי אם הייתם שם היה לכם יותר השפעה?
זה יכול להיות.
זה מעניין מה שאתה אומר.
יכול להיות, אבל העמדה שלי, אני הייתי אז בעד כניסה, אני ברכתי את בני ואת גדי על הכניסה, אני בטוח שאם הם לא היו שם, המציאות שלנו הייתה חמורה הרבה יותר.
אז בעצם אתה אומר, באמת... אתה אומר, יאיר לפיד, ההחלטה שלו לוותר על מקום בקבינט המלחמה לא הייתה החלטה נכונה.
אני אמרתי את דעתי, אני אומר עכשיו, אני חושב שזה שהם ישבו שם, זה תרם לאחדות, תרם ללוחמים, תרם למשפחות השכולות, ותרם גם להחלטות. וכנראה שעכשיו מיצו את העניין הזה. להגיד אילו היינו נכנסים אנחנו, האם יכול להיות שבן גביר וסמוטריץ' היו יוצאים מעצמם עם הזמן הזה, יכול להיות.
אז חבר הכנסת שטרן, אתה אלוף במילואים בצהל, היית ראש אכ"א, אתה רוצה להפיל את ממשלת ישראל בזמן מלחמה?
בואו נדבר ככה. שמעתם מה אמרתי, אני אגיד שני דברים. אחד, החלק מהבעיות שלי זה שהמלחמה הזאת יכולה להימשך. אתמול שמעתם על 7 חודשים, וגם אז יעברו לשלב אחר. אני חושב שהממשלה הרעה מאוד הזאת, מאוד מאוד רעה הזאת, שלא תורמת לנו בעולם כלום, וגם לצערי הרב לא בטוח שמקבל את ההחלטות הנכונות היום. צריך להגיע, כמו שאמרתי, בהסכמה הייתה. דרך אגב, יש
חברי כנסת... לא מבין מה זה אומר בהסכמה. אם יש הסכמה, יש הסכמה. השאלה אם אין הסכמה. אם אין הסכמה ללכת לבחירות, אתה רוצה להפיל את הממשלת ישראל בזמן מלחמה?
אני, דוד...
למה אתה לא אומר כן? תגיד כן.
דוד, בגלל שאתה מנסח שאלה שנוכל לך, ותכף אנחנו כולנו נתרגש מאוד ונצדיע. אני רוצה להגיד לך, יש פה ממשלה רעה. אתה שומע את השרים הקיצוניים שלה, עוד מעט יש גם יום ירושלים, את מצדי הלאומנות שהיו פה בשנים האחרונות ושחיממו את האווירה. ואותו דבר, האם אנחנו עושים עסקאות ואיזה עסקאות. אני חושב שהאמירה הזאת של כל הזמן שתימשך המלחמה, צריך לתת לנתניהו לעשות מה שהוא רוצה בגלל שנמשכת מלחמה, אני לא מכיר את זה. אני חושב שגם נתניהו כראש ממשלה שרוצה אחדות, צריך לוודא שגנט ואייבנקוט תהיה להם את התחושה שהם באמת משפיעים. ואם הם לא משפיעים, זה לא הם מפרקים,
זה הוא מפרק. יש איזושהי החלטה בקבינט המלחמה שהתקבלה בניגוד לדעתו של בני גנץ?
תראה, אני אגיד לך ככה. אני מעריך מאוד את גדי אייזנקוט, שמענו אותו אתמול, יותר, הרבה יותר משאני מעריך את נתניהו. אני סומך על היושרה שלו ועל האמינות שלו הרבה יותר מאשר על נתניהו. ואם הוא אומר, מצינו, אנחנו לא משפיעים, אז אני אומר לך ש... יש הרבה יותר אמון באמירה שלו מאשר באמירה של נתניהו.
שאלתי אותך שתי שאלות של כן ולא, ולשתיהן לא ענית. שאלתי אותך...
אני בחקירה שאתה אומר לי כן ולא, המציאות של החיים הפוליטיים...
דוד, מה? דוד, רק ל...
האם יש לך לסבר את האוזן?
יש אי החלטה. הקבינט המלחמה, אייזנקוט רצה, אייזנקוט וגנץ רצו לראות את היום שאחרי, מה קורה אחרי שהחמאס...
שאלו אותי אם אני רוצה להתראיין אצלכם, לא שאלו אותי אם אני מוכן לבוא לחקירה של כן ולא.
לא, זה בסדר, אבל...
אוקיי, אז זה לא בסדר, אז תכבד את זה, שהמציאות היא יותר מורכבת מכן ולא. אני חושב שזה הייתי ברור, גם אם לא עניתי לך בדיוק לשאלות.
חבר, אני אגיד לך מה שמעתי, שנייה רגע, אני אגיד לך מה אני שמעתי במוזיקה של הדברים, ואולי זה רק... אני שמעתי שכשאתה מדבר על פיזור הכנסת בהסכמה, ולא עונה לשאלה של האם תצביע בעד פיזור הכנסת שלא בהסכמה, הסכמה, שאני מבין שיש לך איזה...
לא שאלת אותי, זה אני אגיד לך, אני אצביע בעד פיזור הכנסת גם שלא בהסכמה.
אוקיי, אז אם תהיה בשבוע הבא הצבעה על פיזור הכנסת בזמן מלחמה...
תקשיב.
אבל אומר לך שהוא בעד זה, חבר הכנסת שטיין.
נותן לך קרדיט, אני נותן לך קרדיט.
אשראי, תן לי אשראי.
אשראי, כן, זה אתה יודע. מי שאמר, הלוואי הוא היה היום. הלוואי הוא היה היום.
חבר הכנסת שטיין, כל המריבות שלו עם בן גוריון.
אין הצבעה בשבוע הבא, אין סרט, אין יכולת להצבעה בשבוע הבא. וגם אם תהיה בשבוע הבא, אז הבחירות זה בעוד 3 חודשים, או אתה יודע מתי. ולכן אני חושב שהאמירה הזאת של אמצע מלחמה עכשיו, מול הרעיון של למשוך את המלחמה כמה שאפשר, העיקר שלא יהיו בחירות, אני חושב ששם יש גם
חבר הכנסת שטיין, אתה היית ראש אכ"א, חבר הכנסת, לא חבר הכנסת, חבר הכנסת לשעבר, סגן השר לשעבר, יושב ראש מפלגת העבודה החדש, יאיר גולן, צוטט והקלטה שלו פורסמה, שבה הוא מדבר על נושא של אי ציות, בעיקר אי ציות להליכה למילואים, הוא לא מדבר דווקא עכשיו על המלחמה. אני רציתי לשאול אותך, מה צריך לעשות, באמת אני שואל, מה צריך לעשות רב אלוף, אלוף בצבא, ראש מוסד, ראש שבק, אם הם מרגישים שההחלטות שמתקבלות אינן תואמות את האינטרס הישראלי בצורה מובהקת, שיש ראש ממשלה שמקבל החלטות לחלוטין מנותקות מהאינטרס הישראלי, מה הם צריכים לעשות בדילמה הזאת, אם הם מרגישים שיש...
מקסימום להתפטר ולהיאבק, לא צריכים לסרף פקועים, אם בוחרים להישאר, יש בישראל ממשלה, רמטכ"ל, אלופי הפיקוד, מפקדים בצבא, צריכים לכבד את מה שהממשלה הטילה עליהם, וכל מפקד בצבא, את מה שהמפקד מעליו אמר לו לעשות. עד שזאת החלטה בלתי חוקית בעליל, שאז חובה עליו לא לציית.
אוקיי.
אני דרך אגב חושב, אני לא יודע, כמובן שאני נגד סרבנות, בוודאי נגד סרבנות בזמן מלחמה, אני לא בטוח מה יאיר גולן אמר, כבר שמעתי כל מיני דברים, אבל אני מקווה שהוא לא אמר שהוא קורא לסירוב פקודה עכשיו.
האמת שגם אני שמעתי שהוא מחיש את הדברים, או שיש איזה אמירה כזאת, ואני מקווה שהוא יצא בצורה ברורה וגלויה, ויגיד שהוא קורא לגנה בכל תוקף סרבנות מכל סוג שהוא.
אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת שטיין, יש תחושה בציבור שאני חלק ממנו, שהאופוזיציה לא מספיק חזקה, שאתם לא מספיק ביחד, שאין תחושה של אנרגיה. אנחנו רואים את זה גם בסקרים, אתמול הראשונה נתניהו בהתאמה לראשות הממשלה, עוקף, עדיין מדובר ב-30 ומשהו אחוז, זה לא, אם אתה מסתכל על מי שלא ענה, עוד מוקדם לחגוג בקיסריה, אבל יש תחושה, אתה יודע, גם ראיתי את הפגישה של יאיר לפיד עם ליברמן וסער, זה מין נראה כזה גם מאוד עייף וגם מאוד לא אנרגטי, ואני שואל, האם למשל יוזמה לאיחוד בין המחנה הממלכתי לבין יש עתיד, האם יוזמה ליצירת משהו חדש, האם יש משהו שלדעתך היום יש עתיד יאיר לפיד צריכים לעשות על מנת להתחבר לזעם הציבורי ולתחושת חוסר העונים של הציבור שמצביע לכם?
אני חושב שני דברים, אחד שצריך לשדר את מה שאני מקווה שאנחנו משדרים, אני לא חושב שיש עייפות או נילאות בתוך העבודה שלנו בכנסת, הציבור לא רואה את הכל, לא משדרים את הכל, לא רוצה להיכנס לזה. אני בטוח שכשנתקרב לבחירות, אז המפה הפוליטית תראה אחרת, ואני כמובן לא שולל את האפשרות של מה שכבר היה פעם, גם של יש עתיד והמחנה הממלכתי וגופים יהיו יחד בתוך
המחנה. יהיה איחוד מחודש?
אני לא אמרתי את זה. אני אמרתי שאני לא שולל את האפשרות הזאת. אם נמצא לנכון שזה הדבר הכי חשוב כדי להפיל את נתניהו,
מה צריך לעשות? ראינו השבוע את היריות בקו התפר, על בת חפר, יריות מטולקרים, יריות קצת יותר צפונה. מה צריך לעשות שם?
תראו, צריך לעשות הכל כדי שזה לא יקרה. ואני לא רוצה להעמיד בערך של מאיזה מרחק יורים על בת חפר, ואף אחד לא יודע איפה פגעו הכדורים. המציאות הזאת שהם רוצים שנדבר על זה עכשיו בכל הרשתות, אני אגיד ככה, אני חושב שצריך הרבה יותר לעשות ופחות לדבר על זה.
100%.
זה תמיד טוב לחיים. תודה רבה אלעזר שטרן, אלוף במילואים, חבר הכנסת אלעזר שטרן, לשעבר שר המודיעין וראש אגף כוח אדם בצהל. תודה, ערב טוב.
תודה.
ונמצאת איתנו על הקו דוקטור עינת וילף, חברת כנסת לשעבר מטעם מפלגת העבודה והעצמאות, מחברת שותפה של הספר מלחמת זכות השיבה. ערב טוב.
ערב טוב.
שלום עינת, גם מיזם חדש בהסברה, נכון? יחד עם אילון לוי.
כן, אני קצת קצת עוזרת, כן.
מה זה מלחמת זכות השיבה? מה זה הספר?
הספר שיצא לאור בארץ לפני 6 שנים, וכתבתי יחד עם עדי שוורץ, בעצם מספר את כל ההיסטוריה של הסכסוך, דרך הפריזמה של נושא הפליטים הערבים, פלסטינים, וארגון אונרא.
אז אם את רגע יכולה לתמצת את זה, סליחה, אנחנו צריכים כזה להתכנס לגבולות הז'אנר, הם עדיין רוצים לחזור?
יותר מזה, כלומר, עצם רעיון השיבה הוא הרעיון המכונן של הזהות הפלסטינית, ובניגוד למה שחשבנו הרבה שנים, הוא לא קלף ויכוח, והוא גם לא רעיון תמים, זה לא איזה נוסטלגיה לבית של סבא רבא שעבד, בעיקר מאז השבעה באוקטובר, אבל אמרנו את זה לפני, השבעה באוקטובר הוא חזון השבעה הפלסטיני. הוא דקה לדקה מימוש האופן שבו פלסטינים דמיינו ומדמיינים את השבעה. טקסטים משנות ה-50.
אז את אומרת שכל התזה של 30 השנה האחרונות של הסכמי אוסלו ונעשה שלום וההתנתקות, זה היה משהו בסיסי שגוי בתזה שעמדה לנגד עיני המנהיגים?
בדיוק. אנחנו השלחנו על הפלסטינים את השאיפות שלנו. ראינו בהם תמונת ראי בעצם של הציונות. עם שנלחם לטובת ריבונות, חירות, סיום כיבוש, רוצה בסך הכל מדינה, גם אם זה בחלק מהשטח. אבל הם אמרו לנו, ואנחנו פשוט לא הקשבנו, או כשהקשבנו זה היה נשמע כל כך מופרך, שלא לקחנו את זה ברצינות, הם אמרו לנו תמיד, מן הנהר ועד הים, פלסטין תהיה ערבית, שיבה זה רעיון שאינו נתון למסע ומתן. הם, לזכותם יאמר, היו עקביים וברורים כבר 100 שנים, אנחנו רצינו להאמין בדברים אחרים.
דוקטור וילף, שאת אומרת הם ואנחנו.
זה יריב פה דרך אגב, שתדעי לך ממש קשה לו לשמוע את הדברים, זה ממש מאשר עליו את
חייו. לא, אני פשוט מסתכל על המציאות בצורה מפוקחת. ואני אומר, כשאומרים הם ואנחנו, אז אני אומר, יש שם כאלו ויש גם כאלו, וגם אצלנו יש כאלו ויש כאלו. יש היום ממשלה בישראל שנבחרה על ידי הציבור, היא לא הגיעה ממקום אחר, שאין בה ולו שר אחד שמסוגל עכשיו לעלות פה לשידור ולהודות.
מה השאלה? תשאל שאלה, מה אתה עכשיו מונולוג?
דוד, די. שמסוגל אפילו להודות בקיומו של העם הפלסטיני. השאלה שלי, זה עם כל הכבוד לתיאוריה הכמעט פופוליסטית הייתי אומר, בסוף יש מציאות. הארגון המשמעותי בצד הפלסטיני, הפתח, דרך אשף, הפתח ודרך אשף, הכירו במדינת ישראל, חתמו על הסכמים שמדברים על גבולות 67, הנשיא הנבחר הפלסטיני גם בימים הקשים ביותר, מדבר על גבולות 67, זה שיש לפלסטינים חלום, זה נכון, יש גם הרבה ישראלים שיש להם חלום, אבל יש ריאל פוליטיקס, וכשאנחנו רואים את ההנהגה הפלסטינית, היא מדברת באופן...
אבל מה השאלה?
באופן,
אתה
אני
מרצה!
אני שואל כיצד ניתן לומר על הפלסטינים הם, כשאנחנו רואים שההנהגה שלהם וברוב הסקרים, תומכים בפתרון שתי המדינות.
אז אחת הטעויות שעשינו ואנחנו עדיין עושים, וכשמנהיגים פלסטינים אמרו בשנות ה-90 וגם היום שתי מדינות, אנחנו הנחנו הנחה מופרעת כמעט שאחת משתי המדינות האלה היא המדינה היהודית. אבל בדיעבד היינו צריכים לבדוק, כי כשהם אומרים שתי מדינות עדיין, הם אומרים מדינה ערבית בגדה ובעזה, ועוד מדינה ערבית שתחליף את מדינת ישראל באמצעות מנגנון השיבה. וזו הסיבה שגם ערפאת ב-2000 וגם אבו מאזן ב-2008, כשהם עמדו מול ברירה חד משמעית, אתם יכולים שתהיה לכם מדינה בחלק מהשטח, אבל לעם היהודי גם תהיה מדינה בחלק אחר מהשטח, וזה אומר שאין פליטות ואין שיבה, וזהו, קץ המאבק בציונות.
אינת, אנחנו כנראה
לא
יכולים,
כן.
אנחנו כנראה יכולים להתווכח על זה.
לא צריך להתווכח, תשאל אותה שאלות.
אפשר להתווכח על הדבר הזה. דוד, אל תנהל אותי, אוקיי? את עצמך תנהל. אני רוצה לשאול אותך על ציטוט שלך.
אז אתה יכול לנהל אותי ואני לא יכול לנהל אותך?
אני רוצה לשאול,
לא, כי אתה אומר לי לא לנהל אותך, זה גם סוג של ניהול.
אני רוצה לשאול אותך, עינת וילף, על ציטוט שלך, את כתבת לא מזמן, זה באנגלית אז אני אתרגם, שכל פלסטיני בעזה שמקבל מאיתנו שק קמח או אורז או שמן לבישול, כן? הם צריכים להקליט את עצמם בווידאו, אומרים שתמורת האוכל הזה, הם מתחייבים לוותר על כל הזכויות, הם לא פליטים, הם רק רוצים לגור בעזה, והם לא פליטים. כלומר, את מתנה אוכל לילד בן 10, בזה שהוא יצלם את עצמו ויגיד מה שאת רוצה. ואחר כך את גם מתיימרת להיות נציגת הסברה של ישראל. אז אני שואל, איך רעיון בעיניי כמעט מוזר כזה, שאנחנו נדרוש מהם לצלם את עצמם, איך זה מתיישב עם ההסברה הישראלית? האם כך צריך להסביר את ישראל שאנחנו מתנים מתן אורז בתמורה לוידאו שמאמץ את הנרטיב שלנו?
אז נתחיל מהסוף. עצם הציפייה שישראל תיתן הספקה בזמן מלחמה לאויב שלה, אני חושבת שהיא השערורייתית, ושהפכנו לזרוע הלוגיסטית של האויבים שלנו בזמן מלחמה, זה ללא תקדים וללא השוואה. אבל ספציפית למה שאמרת, במסגרת דיבורים על היום שאחרי, אני אמרתי שאחד הדברים שאנחנו צריכים לעשות זה בעצם להפוך את המשוואה. כבר 75 שנים אנחנו מאפשרים ללגיטימציה, לכספים, למיליארדים, לזרום לרעיון החיסול שלנו. ואנחנו מעלימים מזה עין ואפילו תומכים בזה. כלומר, אנחנו מטפחים את חזון השיבה הפלסטיני, ושוב, השיבה זה השיבה באוקטובר.
אז ילד, ילד בן 7, שהוא עכשיו רעב, כי ישראל שולטת בגבולות של עזה, אז הוא צריך לצלם את עצמו בשביל לקבל שק אורז, ולעשות סרטון שנמצא חן בעינייך? אני באמת שואל, איך אפשר להעלות כזה דבר על הדעת?
אתה רוצה שאני אענה?
בבקשה.
אז הדיבור היה בעצם להפריד אזור, שהוא יהיה האזור שבו אפשר להתחיל לבנות. והטענה שלי שכבר שנים, שהסיבה ששום דבר לא נבנה בעזה, ושוב ושוב יש סבבי לחימה, זה בגלל שתושבי עזה ממשיכים לראות בעזה לא מקום שהם רוצים לטפח ולבנות, אלא כאן שיגור לשחרור פלסטין מן הנער ועד הים. ואמרתי, בוא נהפוך את המשוואה. במקום 75 שנים, שבה אנחנו נוטים ללגיטימציה ולכסף לזרום, לטובת טיפוח רעיון השיבה והפלסטיני ושישראל לא תתקיים. בוא נקיים אזור שבו אנחנו עושים הפוך, שאנחנו מראים שתמיכה, סיוע, כספים, זורמים למי שסיימו את מלחמתם בת 100 שנים בציונות. אני דיברתי על מזה.
טוב, אני מבין אבל שממה שאת אומרת, את מאוד, נשמעת מאוד רחוקה כיום מהעמדות של מפלגת העבודה.
אני טוענת שזו הייתה מפלגת העבודה ההיסטורית. מפלגת העבודה ההיסטורית, בוודאי בימיה כמפאי, ידעה מי האויב שעומד מולנו, מה רצונו, לא היו סימני שאלה, לא אצל בן גוריון,
אז אפרופו בן גוריון, מה להערכתך הסיכוי, דוקטור וילף, מה להערכתך הסיכוי שדוד בן גוריון היה מצביע כיום למפלגת העבודה?
לא, הוא היה מצביע לנתניהו.
יריב, למה אתה מפריע לשאלה?
דוד בן גוריון הוא ביביסט. בכלל הוא בן גביר, ראיתי שבן גביר משתמש בדוד בן גוריון.
למה אתה מפריע?
כי זו שאלה לא רצינית, היא מכירה את דוד בן גוריון, היא יודעת למה הוא מצביע, נו באמת.
דוקטור עינת וילף, מה להערכתך הסיכויים שדוד בן גוריון היה מצביע כיום למפלגת העבודה?
שאלה מקורית.
כמובן שאני לא יודעת מה בן גוריון היה מצביע, אבל אני אגיד משהו אחד. מפלגת העבודה למעשה כבר 20 שנה לא התמודדה עם קריסת התזה המרכזית שלו. התזה שאמרה שהפלסטינים הם רק עם עם מטרה מוגבלת של מדינה, של ריבונות, ושביום שהם יעמדו מול הבחירה, מול ההזדמנות להקים מדינה משלהם בגדה ובעזה בלבד, הם ייקחו את זה. והתזה הזאת קרסה באופן הכי נורא שיש, אחרי 2000, ובוודאי אחרי 2008 עם אולמרט ואבו מאזן. כלומר, שני מנהיגים ערבים פלסטינים שלא לוקחים את ההזדמנות להקים מדינה. מפלגת העבודה למעשה תקופה מאוד ארוכה לא התמודדה עם קריסת התזה הזאת.
אולי עכשיו יגעשה את זה.
על קריסה לדעתך. אני רואה קריסה הפוכה לחלוטין. קריסת מפעל ההתנחלויות, קריסת הימין מלא מלא, קריסת המחשבה שאנחנו יכולים לשלוט בשטחים והכל יהיה בסדר, ושאנחנו יכולים לחנוק את עזה והם רק יסמכו ולא תהיה שום בעיה עם זה, ואנחנו יכולים לקבור אותה.
מה
לא כועס? יש משהו נורא פשוט.
היא אומרת שמפלגת העבודה נפש. מה אתה רוצה? שואל,
אין לי לומר. אני מבין שקשה לך היום להזין.
למה?
אני מבין שקשה לך. אני אומר בצורה מאוד פשוטה.
לא עשתה חשבון נפש. אז אתה במקום להתמודד עם זה, אתה אומר כן, אבל יש גם מישהו אחר שלא עשה חשבון נפש.
אני יודע, זה נשמע קצת מוזר, אבל לדעתי מי שצריך לעשות חשבון נפש זה מי שהיה בשלטון, לא מי שהיה באופוזיציה. מי שניהל את העניינים, הוא זה שצריך לעשות חשבון נפש, ולא מי שלא ניהלו את העניינים
כשהוא רצה. דוקטור עינת וילף, תודה רבה. תענוג לשוחח איתך.
יש פה אנרגיות באולפן, על זה אין עוררין לדעתי.
ברוך השם.
אז אנחנו עכשיו לחסימת הכבישים באיילון, אבל לפני זה, הג'יהאד האיסלאמי, זה ג'אסט אין מה שנקרא, הג'יהאד האיסלאמי פרסם עוד חיים נוסף מהחטוף אלכס טרופנוב, שבו הוא אומר מצבי טוב. ראינו סרטון של אלכס מלפני יומיים שהג'יהאד האיסלאמי שחרר. אתה יודע, אפשר לקחת את זה לכל מיני מקומות. קודם כל, תמיד מעודד לראות את החטופים שלנו חיים ונושמים, זה כבר בטח הקלה למשפחה, אבל לכולנו. ובעיניי זה גם מעיד שיש אנשים שכן רוצים עסקה בצד השני, כי האינטרס שלהם לשחרר את אותם סרטונים הוא ברור, לייצר לחץ פנימי פה על מנת שתהיה עסקה, על זה אני מניח שאתה מסכים איתי.
אני מתפלל שהחטופים יחזרו בשלום, ואני חושב שצריך לעשות הרבה מאוד דברים כדי לשחרר אותם, שנעשות הרבה מאוד פעולות כדי לשחרר אותם, כולל הלחימה בעזה, ומעניין אם יש אפשרות לעשות, כיוון שזה פרסום של הג'יהאד האסלאמי, אם יש אפשרות לעשות עסקה מהג'יהאד האסלאמי במנותק מהחמאס.
לא יקרה, לא יקרה. אני אומר לך, יש היום ריבון אחד שאיתו אפשר לעשות עסקאות, זה חמאס.
אז זה בעצם אתה אומר שגם על אף שזה פרסום של הג'יהאד האסלאמי, זה תחת המטריה של החמאס.
אמת, אמת.
טוב, נמצא איתנו על הקו דוקטור רם פרומן, יו"ר הפורום החילוני.
רם, אנחנו מדברים איתך על חסימת הכבישים שנעשית בעצם מעכשיו את איילון, בגלל שהחרדים לא הסכימו שזה יקרה 24 שעות מאוחר יותר, נניח שישי שבת הקרובים, ולכן בעצם הכביש חסום.
זה הזוי.
מה?
זה פשוט הזוי.
מה הזוי?
שזה קרה.
שמה, שחסמו את הכביש? אתה יודע שבירושלים גם חסום עכשיו כביש, או חסומים כבישים, בגלל מצעד הגאווה?
תשמע, זה משהו אחר.
אז משהו אחר. אז תסביר מה זה האחר. למה זה האחר?
יפה. קודם כל, מצד הגאווה לא חוסמים כביש כמו איילון. כל הכבוד.
איזה כביש חוסמים במצד הגאווה?
כביש פנימי בירושלים.
כן, איזה?
לא משנה, אני מכיר.
לא, אם אתם אומרים שזה לא אותו כביש, אז בוא נשווה את העובדות. בתל אביב חוסמים כביש ראשי?
בוא נאמר כך, אני בטוח שזה לא דרך בגין, אוקיי? נגיד המקבילה של איילון בירושלים.
בדרך כלל זה, אם אתה מתעניין לשנה הבאה, זה בדרך כלל באזור גן הפעמון, זה כבישים שיש בהם אנשים, אבל זה המקום שבו אפשר ליצור.
זה לא בגין וזה לא איילון.
בוודאי, וגם בתל אביב, גם בתל אביב זה בטיילת, זה לא בנתיבי איילון.
אבל אם בחסימה של איילון היו מניפים שלטים, דמוקרטיה וקפלן, היו אומרים קפלן זה כאן.
בוא, אתה כל כך נלהב מהשבת, דבר על השבת, עזוב את קפלן, כל כך מלהיב אותך לראות אנשים סובלים, בשביל שלא יהיה חילול שבת, תהנה מזה.
מה דעתך, אני רוצה שתתייחס לנושא של חסימת הכבישים עכשיו לרגל השבת, שזה עכשיו ולא מחר, לעומת חסימת הכבישים בהפגנות למען הדמוקרטיה.
יש עוד למשל, גם חוסמים עכשיו גם כביש אחד בערבים ובלילות כדי לא לחסום אותו בשבת, וכבר הבדל אחד בין זה לבין חסימות הכבישים בהפגנות, זה שצריך לקחת בחשבון שלא רק שזה גורם מטרד לציבור, אלא שזה גם מעכב ומייקר את הפרויקטים האלה. וזה גם נקודה שאנשים שוכחים, צריכים להבין את זה. העובדה שלא עושים את זה בשבת, מעכבת ומייקרת את הפרויקט.
אבל מה, אתה רוצה שאנשים יעבדו בשבת? לא מגיע להם יום מנוחה? מה עם הנושא הסוציאלי? אתה מכתיב להם באיזה יום יקחו יום מנוחה? יש שבת! הישג סוציאלי של היהדות.
כל מדינה נורמלית בעולם, יש בה הרבה אנשים שעובדים ביום המנוחה, ויש דרכים לתגמל את זה. מצד אחד הם מקבלים יום מנוחה.
אז אולי זה כבר יעלה יותר. מצד שני
מקבלים יותר כסף פר שעה על העבודה ביום המנוחה. זה מה שקורה בכל העולם, ואין סיבה שזה לא יקרה גם כאן.
רם, אני מסכים איתך כמעט על כל מה שאמרת, למעט משפט אחד, שאמרת שלא יאמן שזה קורה. יאמן גם יאמן, זאת ממשלה, זאת האג'נדה שלה לשרת את מי שהצביע לה ולא את כלל הציבור. אבל השאלה מה אפשר לעשות, והשאלה אם עושים מספיק, האם למשל זה נושא שהיה צריך לאתגר אותו אולי משפטית, ולומר שהעלויות למשק, כולל אולי אפילו חלילה פגיעה בחיי אדם, מחייבות את המדינה לבחור באלטרנטיבה של עבודה בשבת.
תודה, יכול להיות. אני מניח שכל... אני פחות מלהב מכל הפעולות משפטיות, כי הן מסמות את בג"ץ כל פעם במקום הזה שבעצם נותן לצד השני תמיד את הצדקה לתקוף אותו. אנחנו הגיע הזמן שאנחנו נטפל בדברים בעצמנו ולא באמצעות בית המשפט.
תראה, בזכות בית המשפט בכלל הממשלה נדרשת לנושא הגיוס.
אני לא
יכול להיות שאין אופציה אחרת. אני רק שואל, הרי זה כל כך מקומם. אם דוד כל כך אכפת לו מהשבת, אז שיתכבד ולא ייסע בשבת ברכבו הפרטי, ואז אני אבין את העניין. אבל אם הוא מבקש מהנהגים לעמוד עכשיו בפקק, ואנחנו מתוסכלים ומורטים את השערות, אני שואל, מה עוד אפשר לעשות? האם רק להתעצבן?
זה לא עניין שרק להתעצבן, אלא לבחור נכון בקלפי, לנסות קודם כל שיהיו בחירות, ואחרי זה לבחור נכון בקלפי, ואחרי זה לקוות שהנציגים שלנו לא יהיו רופאים כמו שהם בדרך כלל.
למה לדבר ככה על נבחרי ציבור? למה להגיד שהם רופסים? אני לא מבין את הצורה הזאת. זה לא, הם מקדישים את עובדים קשה לייצג ציבור לצד הזה, לצד הזה. לא צריך להעליב אותם, בטח לא באופן קולקטיבי.
הם לא מייצגים ציבור. חברי כנסת החרדים מייצגים את הציבור שלהם. אני חושב שהחברי כנסת החילונים בדרך כלל...
מה אתה חושב על חברי הכנסת מהמפלגות הערביות? הם מייצגים את הציבור שלהם או את כלל הציבור?
אני חושב שהאנשים שמייצגים הכי טוב את הציבור שלהם, ואנחנו נזוקים מזה, כמובן זה החרדים.
כן, אבל אתה לא עונה על השאלה ששאלתי, שאלתי את שאלה אחרת, אבל אני אגיד לך מה אמר חיים נחמן ביאליק, המשורר הלאומי על השבת, ונקבל את ההתייחסות שלך, בלי שבת אין ישראל, אין ארץ ישראל ואין תרבות ישראל, השבת היא התרבות, ואם אתה לא עמדת על ההבדל שבין שמירת השבת לשמירת שאר המצוות, סימן רע הוא לך ולכל שכמותך, ואוי ובוי לכולנו שראינוכם בכך. זה דברי חיים נחמן ביאליק, אני מבין שאתה לא מסכים.
אני הרבה יותר קטן מזה, ודאי שדבריו לא מחייבים אותי. אני חושב דרך שבה נעשית פה כפייה דתית על ידי הקונספטים של שבת זה
כפייה דמוקרטית, שחוסמים כביש וצועקים דמוקרטיה.
אנחנו חייבים
על זה. על ידי הנושאים של שבת זה קשרות היא בלתי נסבלת.
דוקטור פורמן,
אין לנו שום סיבה להסכין את זה, ואפילו אם ביאליק כתב את זה, אני מניח שהוא לא דמיין לעצמו ממשלות כמו אלה שיש לנו היום.
הוא דיבר על השבת, הוא לא דיבר מה היה השבת. דוקטור פרומן, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה רבה, דוקטור פרומן,
ואני רוצה לאחל לך שבת שלום.
שבת שלום.
טוב, שבוע נעים.
גם שבת שלום, ושכל אחד יראה את השבת כמו שהוא רוצה, וכפי שהוא מאמין, פרסומות. בני רבינוביץ', עיתונאי ופרשן חרדי, שלום.
שלום וברכה, ערב טוב.
שלום, ערב טוב. בשכל החרדים שהתעקשו שהגשר יונח עכשיו ולא בשבת, ושגוש דני יתמלא פקקים?
תשמע, אתה יודע מה, לא אהבתם לשמוע את זה שביד גן הפעמון עכשיו, ברחוב צדדי יש פקקים, אבל בוא במוצאי שבתות סוגרים את נתיבי איילון, ואני בעד, גם במאבק בנושא המהפכה המשפטית, וגם מאבק החטופים, אני בעד שיסגרו את כביש איילון לדברים אמיתיים. ואני חושב, בלי להשוות ובלי לעשות, איך אומרים, בין מאבק כזה למאבק אחר, השבת זה באמת הנכס הכי חשוב, הכי מרכזי של היהדות. אין דבר יותר חשוב, איך היה נוהג לומר, חפץ חיים, כשאתה רוצה לדעת אם החנות עדיין פעילה, תסתכל אם יש שלט למעלה.
יש פה דיון תיאולוגי, זה לא אחת מהעבירות של יהרג ובל יעבור. זה עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות. שבת זה לא מהיהרג ובל תעבור.
אם מדינת ישראל מגדירה את עצמה כמדינה יהודית, הדבר האלמנטרי יש ביהדות זאת שבת. שום דבר אחר לא מתקרב לזה.
בני, אבל אתה הרי יודע שהמציאות מורכבת. אתה יודע שיש פה שדה תעופה שפועל בשבת, ויש פה רדיו וטלוויזיה ציבוריים שעובדים בשבת, ולא כל הכבישים סגורים. השאלה של איזונים. וכאן אומרים לך, יש פה עלות עצומה למשק. חלילה עלול גם לעלות בחיי אדם העיכובים האלה והפקקים. ולכן אומרים לך שיותר נכון, במקרה הזה, דווקא לבחור את האיזון, שאומר העבודות האלה יתבצעו לא ביום חול.
יריב, אנחנו לא יקרה למדינת ישראל שום דבר קריטי אם אחת לכמה חודשים אנחנו נסגור ל-24 שעות כביש כזה או אחר לצורך כדי למנוע עבודות בשבת. עכשיו, מה כל בן אדם עושה, מה שנקרא, אני לא מתערב לאף אחד בצלחת שלו, אני נגד סגירת כבישים, כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה, ייסע, לא ייסע, יוכל, לא יוכל, יוכל כשר, לא יוכל כשר, לא נכנס לזה. אבל כשאנחנו מדברים על עבודות שהמדינה עושה, כמדינה. זה באמת מוציא, איך אומרים, לא עולה על הדעת שהדבר הכי מרכזי ביהדות, אתה בא ואומר, זה לא. דמוקרטיה, כן, אפשר לסגור את כביש איילון של הדמוקרטיה, אבל בשביל שבת,
אתה, זה הדבר המרכזי ביהדות, רגע, בני, זה הדבר המרכזי ביהדות על פי השקפת עולמך. אני גם יהודי, ובעיניי זאת לנהיות
שלי, מה אתה? יש צביעות של חברי כנסת החרדים, שבממשלה הקודמת, שהיה עבודות של רכבת ישראל בדימונה, הם עשו מזה בלגן, ועכשיו שרכבת עובדת כל שבת.
בסדר, בוא ננסה לסיים ברוח חיובית, ואני אסיים בציטוט מעיתון הארץ, מלפני קרוב למאה שנה, של דוקטור משה גליקסון, העורך הראשון של עיתון הארץ, מתנה טובה יש לנו בעולמנו ושבת שמה, וזוהי גדולתה של השבת שאתה יכול להסתכל בה מכל בחינה אפשרית, מבחינה דתית, מבחינה אנושית, אוניברסלית וסוציאלית, מבחינה לאומית, היסטורית, תרבותית, ולעולם תגלה לך בכל הדר קדושתה ובכל חיוניותה הרננה כאחד.
בשבת הקרובה אתה תיסע באוטו שלך, נכון?
תודה רבה,
בני רבינוביץ. תודה בני, אורחים ומפיקים, אסף נבו ושני רומנו, אחראי על השידור, בני שאולסקי, עורכי הדיגיטל, אסף חרמוני, מיכל קדוש ואיתי ניקסון. אחרינו ספורט עם קופמן ופרימו. ופרימו או פרימו? פרימו, נכון? סוף שבוע נעים שקט ובעיקר בטוח. תודה.